מפקד חטיבת הקצב. כתבתו של בן שלב, הקריין אבי שחרון, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. מתישהו באמצע שנות ה-80, זמן קצר אחרי שיוסי פיין בן ה-20 וקצת נחת בניו יורק והתחיל לעשות לעצמו שם בסצנת המוזיקה בעיר, הוא הלך ברחוב ושמע מישהו קורא בשמו. זה היה ג'קו פסטוריוס, גדול נגני הבאס החשמלי בג'אז. פסטוריוס, שמת זמן קצר לאחר מכן בגיל 35, אחרי שהוקה על ידי מאבטח בכניסה למועדון, ישב על מדרגות ביחד עם בן חסותו הצעיר, הגיטריסט והבסיסט הצרפתי בירלי לגרן. הוא עשה בינינו היכרות. This is בירלי, he is a bad motherfucker. ואז הוא אמר לי משפט שאני לא אשכח בחיים, אומר פיין. הוא אמר, We bass players, we are number one, and I'm number one. לקח לי שנים להבין את העומק של הדבר הזה. זה לא משפט כל כך אניגמטי. לא, אבל הוא אמר את זה כמו איזה ארס ברחוב. We are number one and I'm number one. זה כל כך נכון. אנחנו הבסיסטים שולטים על הקצב. אנחנו מכתיבים את הווייב. אם אנחנו נבחר את התו הלא נכון, כל הלהקה תשמע רע. מה שג'קו בעצם אמר זה דבר מאוד פשוט. אנחנו בעלי הבית. באותה תקופה בניו יורק פיין ניגן בתזמורת של גיל אבנס, המתזמר האגדי שהיה שותפו הצמוד של מיילס דייוויס במשך עשרות שנים. המסר שקיבל מאבנס היה זהה למסר של פסטוריוס. בניגוד ליתר הנגנים בתזמורת, לא קראתי טוב תווים, ניגנתי בעיקר לפי תחושה, אומר פיין. הייתי עושה מיליון טעויות, וגיל אהב את זה, כי אלה היו טעויות מוזיקליות, וגם כי עשיתי אותן בצורה מאוד החלטית, כמו בעל הבית. הייתי טועה בחזות החלטיות שגיל היה מסתובב ועושה לי כזאת תנועה של יאה. וכשהייתי מנגן את התווים הנכונים, אבל בצורה לא החלטית, הוא היה מסתובב ועושה תנועה של לא, 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 אל תהסס לי. זה לימד אותי המון על החיים, לא רק על מוזיקה. אתה יכול להגיד שטויות, אבל תהיה החלטי. פוליטיקאים עושים את זה כל הזמן. יש בזה ממד מבהיל כשזה מגיע לפוליטיקה. נכון, אבל תשמע, זה עובד. אנשים לא מעריכים פוליטיקאים חכמים והססנים. נשים לא הולכות עם גברים הססנים. תמיד הייתי שואל, למה הלכת איתו? והתשובה הייתה שהוא לא היסס. בונה, את יפה, אני רוצה להיות איתך. אנחנו יוצאים מחר לארוחת ערב. זה עובד תמיד הרבה יותר טוב מאשר, שלום, סליחה, חשבתי אולי... במוזיקה זה בדיוק אותו דבר, ממשיך פיין. אם אני מביא מתופף, הוא בקושי מכיר את החומר, אני רוצה שהוא ינגן החלטי. תרקיד את האנשים ותרקיד אותם עכשיו, אל תהסס לי, זה משהו שאמרתי לנגנים אין ספור פעמים. זה משהו שאפשר ללמד מוזיקאי או שזה עניין של אופי ואי אפשר לשנות את זה? אני חושב שזה נרכש. כשהתחלתי לעבוד עם שבק סמך, המתופף שלהם, ג'יימס, גל, סיוון, שאל אותי כל הזמן איך לנגן. אמרתי לו, עוד פעם אחת אתה שואל אותי מה הטמפו, אני מעיף אותך. אתה המתופף, אתה תגיד לנו. הייתי כל כך לא נחמד, שהוא הפנים את זה, הוא נהיה בן אדם אחר. הוא הפך להיות אחד המתופפים הכי טובים בארץ, בגלל הלא להסס. פיין עצמו הפנים את הדיבר לא תהסס בשלב מוקדם בקריירה שלו, ומימש אותו בנסיבות מאתגרות במיוחד, כשניגן בלהקתו של לו ריד באמצע סוף שנות ה-80. באחת ההופעות הראשונות שלי איתו, היה איזה רגע שרק הבאס והטופים ניגנו, ופתאום הוא הסתובב אליי וצעק, או, יוסי! הוא היה הכי מבסוט בעולם מהבייסליין שניגנתי, מספר פיין. זה היה בסך הכל כמה תווים, אבל ניגנתי אותם כמו בעל הבית. אני מחליט עכשיו. I'm number one. אני לא שואל אותך ולא מבקש ממך רשות. אני פשוט מנגן את זה ואתה תיסע קדימה. רוצה לשמוע סיפור על לו ריד ומטאליקה? בטח. כשניגנתי עם לו ב-1987, הייתי בקטע של מטאליקה. הם עדיין לא היו מפורסמים מחוץ לעולם המטל, המגבר שלו היה מאותו סוג כמו המגבר של ג'יימס הטפילד, הסולן וגיטריסט הקצב של מטאליקה. יום אחד שיחקתי איתו והבאתי את הסאונד של הטפילד. לו נגנב, הוא שאל, מאיפה הבאת את זה? אמרתי לו, זה הסאונד של מטאליקה. הוא אמר, מטאליקה? Who are they? סיפרתי לו עליהם. אמרתי שאין שם קלידים, זה היה בתקופה שכל הרוק היו קלידים. הוא אמר, no? No keyboards? Really? מהר מאוד הוא ויתר על הקלידים בלהקה שלו. לא נשארתי עם לו הרבה זמן, ממשיך פיין, לא הסתדרנו אישיותית. יום אחד הוא התעצבן עליי ואמר, אתה חושב שאתה יודע מה זה רוק אנד רול, אבל אתה לא יודע מה זה רוק אנד רול. אתה חושב שמטאליקה זה רוק אנד רול, אבל מטאליקה זה חרה. אלה היו המילים האחרונות שהוא אמר לי. רגע אחרי זה, בערך 20 שנה, אבל מי סופר, מטאליקה מכניסים את לו להיכל התהילה של הרוק אנד רול, והוא החבר הכי טוב שלהם, והם עושים אלבום ביחד, צוחק פיין. ואז מספר על ההיכרות המשעשעת שלו עם מטאליקה. זה היה בערך שנתיים אחרי שעזבתי את הלהקה של לו. ניגנתי בלהקה של סטנלי ג'ורדן, גיטריסט ג'אז שידוע בווירטואוזיות שלו. אני נכנס עם סטנלי לבית מלון בממפיס, ואני לובש חולצה של פסטיבל מדנמרק שניגנתי בו עם לו. מי יושב בלובי? מטאליקה. איך שהם קולטים את סטנלי ג'ורדן, הם רצים אליו כמו עדת מעריצים. Oh my god, סטנלי ג'ורדן, I'm such a fan. מטאליקה, שתבין כמה הכל זה לא כמו שחושבים. ואז לארס אולריך, המתופף של מטאליקה, שהוא דני, רואה את החולצה שלי ושואל מאיפה יש לי אותה. אמרתי שניגנתי שם עם לו ריד. ג'יימס הטפילד שמע את זה ואמר, פיין עובר לקול נמוך וסמכותי, Oh, we love לו ריד. רציתי להגיד לו, אתה לא יודע מה הוא אומר עליך. אתה מבין כמה כל העסק הזה אבסורדי, אבל בכל המקרים האלה, מסכם פיין, מה שחוזר על עצמו זה הדבר הזה. אם אני שם, אני בעל הבית של מה שאני עושה. זאת הטריטוריה שלי, אל תתקרבו. הדיבור החוזר ונשנה של פיין על מנטליות של בעלי בית ועל חשיבותה של הפעולה הבלתי מהססת, מעלה במחשבה את המילה קואוץ' בשני המובנים שלה, מאמן וקואוצ'ר. זה לא מקרי. בקורס המקוון מגיטריסט לבסיסט, שפיין מעביר בפלטפורמת סקרינס, הוא מכנה את עצמו בייס קואוץ'. זה שונה מלהיות בייס טיצ'ר, אומר פיין, שלמד קואוצ'ינג במשך שנתיים כשחי באטלנטה. אני לא מראה לך מה לעשות, אני מלמד אותך איך לחשוב ואיך להתאמן. זאת הפעם הראשונה שפיין מקליט קורס מצולם ללימוד בס. הרעיון הוא שהקורס המקוון יפנה לגיטריסטים שמעוניינים לדעת איך לגשת לבס. יש כל כך הרבה אנשים שיודעים לנגן בגיטרה ורוצים להקליט שירים במחשב, וחסר להם רק בס. הקהל הפוטנציאלי של הקורס זה אנשים שרוצים להבין איך בונים ומנגנים בייסליין, אומר פיין. כשפיין מדבר על הפשטות של הקורס, הוא מאגן את גישת התכלס שלו בביקורת על לימודי מוזיקה. כשאתה לומד מוזיקה, 90% ממה שלמדת לא ישמשו אותך, וככל שתהיה יותר טוב בלימודים, ככה תהיה פחות שימושי בעולם האמיתי, הוא אומר. אני רואה בסיסטים מדהימים, מריצים כל מיני סולואים של גדולי הג'אזיסטים. גם אני ידעתי לעשות את הדברים האלה כשהייתי בן 17-18, וזאת הדרך הכי מהירה לא לנגן אף פעם. הייתי צריך ללמוד להסתיר את היכולת הטכנית שלי כשהייתי בניו יורק, כי כשבא מישהו ורוצה לקחת בסיסט, הוא לא ייקח את מי שמנגן מהר ומורכב, ויחפש מישהו שיביא בייסליין פשוט עם סאונד טוב. הבעיה הזאת, שלא מלמדים את הדברים הבסיסיים והחשובים, מאפיינת לא רק לימודי מוזיקה, אלא את כל מערכת החינוך, ממשיך פיין. 90% אתה לא תזכור ולא תשתמש, ואת התכלס לא מלמדים. מיסים, ביטוח לאומי, חיסכון, איך להגיש הצעה כך שהיא תתקבל, איך להתנהג עם אנשים, מערכות יחסים, הדברים השימושיים באמת. אחד הדברים שאתה מדגיש בקורס הוא חשיבותה של יד ימין, זאת שנוגעת במיתרי הבאס. זה שינוי ביחס לעבר? לפני 20 או 30 שנה יד שמאל עניינה יותר את העולם? כן, כי פעם המלודיה הייתה חשובה יותר, וההרמוניה. והמורים הגיעו ממוזיקה קלאסית שבה הקצב הוא אלמנט משני. היום הקצב הרבה יותר חשוב מהתווים, מהמלודיה וההרמוניה. היום כל המוזיקה היא קצב, היא מזיזה אותך, והכלי שיודע להזיז הכי טוב זה בס. אם יש לך סאונד טוב, כל מה שאתה צריך לעשות זה לנגן שניים, שלושה צלילים, להניח את האצבעות במקום הנכון, להיות החלטי. אתה לא צריך להיות איינשטיין. אתה יכול להיות אפילו יותר אידיוט ממני. אפילו יותר ממך? כן, זה קשה, תשאל את הילדים שלי. אבל תנגן את השניים, שלושה צלילים האלה טוב, שיהיה פן, שיהיה מדיטטיבי. לנגן בס זאת המדיטציה הכי פן שיש. באמצע שנות ה-90, אחרי כ-10 שנים בארצות הברית, פיין חזר לישראל, אבל זמן קצר אחרי שובו, הוא קיבל הצעה שאי אפשר לסרב לה, לנגן באלבום של דיוויד בואי. פיין ניגן בחלק משירי אלבומו של בואי, Outside, שהיה אלבום הרפתקני וניסיוני למדי. בואי לא היה חתום בחברת תקליטים כשעבד על האלבום, ופיין מספר שהוא נדהם לראות את הזמר הדגול מנהל מסע ומתן עם חברות תקליטים שלא רצו להחתים אותו. שמעתי אותו מדבר עם מישהו מחברת אפיק, הוא אומר, הוא אמר, אנחנו באמצע העבודה ואני כל כך מתרגש מהחומרים האלה, כאילו הוא צריך לשכנע את הלייבל. אמרתי לעצמי, God damn, זה דייוויד בוי. באותה תקופה הוא נחשב has been, אבל הוא לא נתן לזה להשפיע על היצירה שלו, ממשיך פיין. ראיתי אותו לוקח סיכון מוחלט. חברות התקליטים רצו שהוא יעשה את מה שכבר עשה, שיביא עוד פעם Let's Dance, אבל הוא תמיד הלך קדימה. זה משהו שלקחתי ממנו. לא משנה מה עשיתי לפני כמה שנים, אין לזה רלוונטיות עכשיו. כמה שזה לפעמים מצוב להיפרד, אתה לא יכול להישאר נוסטלגי. זה דבר שלקחתי מבוי וממיילס. אף פעם לא הייתי מעריץ של בוי, ואני לא מושפע מהמוזיקה שלו, אבל אני מעריץ של היכולת שלו להשתנות כל הזמן. עשית את הדבר הכי מצליח בקריירה שלך, נקסט. השינוי הגדול שפיין עשה באמצע שנות ה-90 לא הסתכם בחזרתו לארץ. הוא קייל מחדש גם את הפוקוס היצירתי שלו. כשחזרתי לארץ, החלטתי להתרכז בהפקה. להיות בסיסט היה לי קטן מדי. לא עניין אותי להשפיע על בסיסטים. אני גם לא חושב שהייתה לי השפעה גדולה. אולי למיקי שביב הייתה, או למייקל בנסון, לי לא. זה לא עניין אותי. עניין אותי להשפיע על המוזיקה, הוא אומר. הוא אכן השפיע. פיין הפיק את שני האלבומים הראשונים של שבק סמך, ואחר כך כמעט את כל אלבומיה של הדג נחש. העבודה הצמודה שלו עם שתי הלהקות, שהשפעתן על ההיפ-הופ הישראלי הייתה גדולה מאוד, הופכת אותו לאחד הסנדקים החשובים של הרפ המקומי. זה לא היה קורה, כמובן, אם הוא בעצמו לא היה אוהב היפ-הופ פנאטי. להיט ההיפ-הופ הראשון, Rapper's Delight של Sugar Hill Gang, יצא בספטמבר 1979. פיין היה אז בן 14, והוא מספר כששמע את השיר, בקול השלום של אייבי נתן, כמובן, לא בתחנות הממוסדות, התגובה שלו הייתה תדהמה נרגשת. תחשוב שיש שיר דיסקו ועוד שיר דיסקו, ואז פתאום הדבר הזה, הוא אומר. בדיעבד זה היה אחד הגיים צ'יינג'רים הכי גדולים בתולדות הפופ. באוזניים של ילד בן 14 זה היה פשוט דבר חדש ומדהים. מה זה? זה בייסליין מהשיר של שיק, אבל זה לא השיר של שיק, והוא לא שר, הוא מדבר. לחצתי מהר פליי רקורד בטייפ קסטות שלי, והספקתי להקליט את החצי השני של השיר. למחרת באתי לבית ספר ואמרתי, בונה, שמעתי שיר עם קושי מדברים, אבל ממש מדברים, כמו שמדברים. להגיד, קושי מה היה אז בסדר? אני עד היום אומר קושי, אני לא מבין למה לא. אני חצי, זה מי שאני, אני חצי קושי. אמא שלי באה מצרפת, אבל היא מהקריביים. אז מוזיקה השחורה הקריבית הייתה לך באוזניים מילדות? כן, וגם הייתי הרבה עם העבריים מדימונה, מגיל 7. אבא שלי היה חבר של המנהיגים שלהם, והוא דווקא אשכנזי. את החופשים הייתי מבלה בדימונה. היום אני מבין שהייתי בעצם בשכונה בשיקגו. אז ידעתי איך קושי מדברים, אבל לא חשבתי שזה יכול להיות בתוך שירים. ופתאום היה הדבר הזה, Rapper's Delight. זה תפס אותי כמו שאלוויס פרסלי תפס את מי ששמע אותו באמצע שנות ה-50. בארץ היו מעט מאוד אנשים שזה תפס אותם. בבית ספר היינו רק אני ויוסי בבליקי. ידענו את כל המילים, היינו עושים את זה בצופים, יוסי את הבית הראשון ואני את שני הבתים הבאים. ההורים של אמא של פיין היגרו מהאי מרטיניק לצרפת שנה לפני שנולדה. במשך רוב ילדותו, פיין חי עם סבתו בתל אביב, בזמן שהוריו חיו בפריז. עזוב, זה ספר, לא ניכנס לזה, הוא אומר. כשהיה בא לביקורים בצרפת, הייתה בבית הרבה מוזיקה קריבית, הרבה רגעי. בגיל 12, אמו לקחה אותו להופעה של בוב מרלי בפריז, שהונצחה אחר כך באלבום ההופעה מ-1978, Babylon by Bus. ההקדמה שלי לרגע הייתה בום, רק נכנסתי להופעה הגדולה הראשונה בחיי, וכבר אני על תקליט, צוחק פיין. בתחילת שנות ה-80 הייתה לפיין פינה בגלי צהל, שנקרא פינת הפאנקי של יוסי פיין. הייתי משמיע היפ-הופ, הוא אומר, אבל האנשים לא הקשיבו. זה לא עניין כמעט אף אחד, הוא אומר. אם היית שם את זה כדי-ג'יי במסיבה, היית מבריח את האנשים. מה שעבד זה ביג אין ג'פן, ניו וייב וסינט-פופ מאנגליה ואירופה, הכי לבן. ביג אין ג'פן של אלפאביל עדיין עולה חזק, במסיבות נישה של בוגרי 80's, אבל ההיפ-הופ הוא השפה המוזיקלית של ההווה ושל הצעירים שמעצבים אותו. פיין בן 57 צופה בהתלהבות בחילופי המשמרות האלה ונהנה לנתח אותם. אנחנו דור ה-X, הוא אומר, אלה שגדלנו עליהם הם הבומרים. רוק'נ'רול זאת המוזיקה של שני הדורות האלה. ומכיוון שהבומרים ואנחנו היינו צעירים כשיצרנו אותה, נהיה העניין שרוק'נ'רול הוא דבר של צעירים, אבל היום רוק'נ'רול הוא לא של צעירים. מי שעושה אותו הכי טוב אלה הם מבוגרים. ראיתי את אירוסמית, בונה הוא שר מדהים, ומטאליקה. זה הדור וזאת המוזיקה שלו. ומה מאפיין את הדור הזה? מוזיקה מאוד אגרסיבית, דור עם המון אגרסיות, טרנס, פאנק רוק, מטל. הכל אגרסיבי, דור מורד. גם היפ-הופ יכול להיות מוזיקה אגרסיבית. זה אחרת, אין דיסטורשן, אין גיטרות, הם לא אומרים fuck you, הם עשו את זה בהתחלה, אבל הדור החדש הוא דבר אחר. הוא אומר, I fucked your pussy, זה אפילו לא נעשה בצורה מחאתית, זה דור אחר לגמרי. אינו אגרסיות, זאת לא מוזיקה שמאתגרת אותך, זאת מוזיקה של good time, או שאתה מעביר את התחושות שלך, את האישיות שלך, בצורה הכי ישירה. אתה לא מדבר על פילוסופיות. אתה אומר, קראת לי את הלב, אז עכשיו אני מפורר ג'וינט, וצלצלתי לדילר, ולקחתי כדורים נגד דיכאון. בדור שלנו, אם היית עושה את זה, היית נחשב יפה נפש, אם בכלל היו מחשיבים את זה ככתיבה. ההשקפה התרבותית מוזיקלית של פיין, ההתלהבות מהצעיר והחדש, וגם ביטול המחיצות הז'אנריות בין סוגים שונים של מוזיקה ששורשי השחורים, מהיפ-הופ והג'אז, ניכרת בבחירות שלו כמנהל אומנותי של פסטיבל הג'אז באילת, שמתקיים בסוף השבוע הזה. באחת ההופעות המרכזיות בפסטיבל, פיין וחבורה של נגנים צעירים, ילדים מפלצות, ישתפו פעולה עם כמה מהזמרים הבולטים בדור החדש של הפופ וההיפ-הופ. נונו, נטע ברזילאי, אקו ומיכאל כהן. אני מת עליהם, על כולם, אומר פיין. האלבום של נונו זה אלבום השנה, בלי תחרות. התקשרתי לאילי אשדוד שהפיק אותו, כמו מעריץ. התרגשתי להתקשר אליו. אמרתי לו, אני נפעם מההפקה. האורחים המרכזיים מחול הם מוזיקאים צעירים או צעירים יחסית. הקלידן קורי הנרי, בן 35, המולטי אינסטרומנטליסט האנגלי ג'ייקוב קולייר, בן 28, שמכניסים איכויות ורגישויות של ג'אז לתוך פופ ו-R&B, וגם הג'אזיסטים היותר מובהקים, הסקסופוניסטית האנגליה אמה רביץ והחצוצרן האמריקאי גיפטון ג'לין, הם מוזיקאים צעירים מאוד, בתחילת שנות ה-20 שלהם. שינוי גדול בהשוואה לפסטיבל שהתקיים באביב 2021, שהיה הראשון בניהולו האומנותי של פיין, ומספר הנשים הג'אזיסטיות בפסטיבל. בשנה שעברה נמתחה ביקורת חריפה, בין השאר בעיתון זה, על היעדרן של נגניות ג'אז. התבאסתי מהביקורת, אומר פיין. לדעתי היה ייצוג נשי רחב גם בפסטיבל הזה. יסמין מועלם, נוגה ארז, כשהיא עדיין לא התפוצצה. אומניות שמחדשות ומביאות בשורה. אבל לא היו נגניות בכלל. לא היו מספיק, בזה אתה צודק, אבל באיזה פסטיבל יש? אף פסטיבל. אבל זה לא שלא היו מספיק נגניות ג'אז בפסטיבל הקודם, לא הייתה אפילו אחת. ופסטיבל ג'אז זה אירוע שמהותו היסודית ביותר היא נגינה. האינסטרומנטליסטית היחידה שנגנה במופעי הג'אז בפסטיבל הקודם הייתה הצ'לנית הנפלאה מאיה בלזיצמן, שלא באה מג'אז. זאת לא רק האחריות שלי, אומר פיין. אני לא בוחר את הנגנים אחד-אחד. שים לב שאצל הרבה זמרות יש אולי נגנית אחת, ויתר הנגנים הם גברים. חוץ מזה, הרבה נשים שהזמנתי לפסטיבל הקודם אמרו שהן לא יכולות כי הן שומרות שבת. לא אחת ולא שתיים, אולי 10, תתפלא כמה. השנה, אולי גם בגלל הביקורת, יש ייצוג נכבד לנשים בפסטיבל הג'אז, גם כאינסטרומנטליסטיות. הסקסופוניסטית אמה רביץ, הקלרניתנית ענת כהן, הפסנתרנית מאיה דוניץ ונגנית המפוחית אריאל ברט יובילו הרכבים משלהן. הפסנתרנית סתיו אחי תתארך בהופעה של הזמרת רפרית אורית צ'ומה. קח את אריאל ברט למשל, אומר פיין. אפילו לא ידעתי שזאת אישה. המוזיקה שלה הדליקה אותי, זה הדבר החשוב. המגדר לא מעניין אותי. החידוש מעניין אותי, זה צריך להביא משהו חדש. אם מה שאתם עושים זה מחווה לה והצדעה לה, אז לא בפסטיבל הזה. בשביל מחוות יש הרבה פסטיבלים אחרים. מפקד חטיבת הקצב, כתבתו של בן שלב, הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.